בגלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעמדות ובשדות המחקר. פרק 211 עם מי שמנצל שלוש פעמים את השטח החקלאי גם לייצור חשמל, עם מי שמפתח ציוד וניקוי פאנלים סולריים באמצעות רחפנים, ועל ניצול מיטבי של חומרי דישון. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות שמנגן לאורוצ'ס. קרינה מועילה וגם מזיקה, אז איך מנצלים אותה נכון?
יש עודפי קרינה באזורים רבים בעולם, ובטח בישראל, אזורים מדבריים בכלל. אז לדעת לייצר הצללה נשלטת ומדויקת ודינמית, שאתה גם יכול להזיז את הפאנלים שמעל העצים ולהגיע לרמת קרינה מדויקת לצמח, יש פה added value גדול מאוד, לא רק לייצור אנרגיה, אלא גם לגידול המזון.
ביובית, אולי מכתזית. איך מנקים באופן מתוחכם פאנלים סולאריים?
כל הפתרונות האלה שהציגו בבורסה ושקיעו הרבה כסף הם פתרונות יבשים. הם טובים רק למדינות מאוד שכיחות ורק לשורות ארוכות וישרות של פאנלים. כל הפתרונות היבשים הם בעצם טובים לחול, לאבק, הם לא טובים לבוץ. במקום שיש לחות, המטטה הופך להיות מטטה רטוב.
ודישון מדויק שגם ימנע זיהומי קרקע ומי תהום.
היום המספר המקובל בעולם של דישון יתר הוא 40%. זאת אומרת ש-400 גרם מכל קילו מגיעים ל-100 תהום. למה? כי אין מכשיר מדידה שנותן לך נתונים בבית השורשים בזמן אמת. ואין לך יכולת לגדל היום חקלאות מודרנית בלי דישון רציף. המלחמה נגד דישון יתר היא מלחמה מאוד מאוד, נקרא לזה, דינמית, אבל היא מלחמה שעד היום מתבססה על אינטואיציות, על מדידות מדגמיות ועל תצהירים של משתמשים.
שלום תובל אלדר, סמנכ"ל פיתוח עסקי ושותף מייסד, כמה אוויר אני צריך למילה הבאה, חברת אגרילייט.
כן, כן, הרבה תארים, אהלן.
אהלן, לא, התארים בסדר, אבל אתה יודע, השמות שנותנים לחברות האלה, זה צריך לבטא אור, חקלאות והייטק.
בדיוק, אפילו לא אמרתי את השם המלא, אגרילייט אנרגי סיסטמס, אגרילייט מערכות אנרגיה.
אני עוד קיצרתי את זה.
בדיוק.
מה אתם עושים?
אנחנו מתעסקים בכל מה שקשור לאגרי וולטאי, זה תחום שמשלב אנרגיה סולארית וחקלאות. בעצם פיתחנו מערכת שיודעת לחיות מעל גידולים חקלאיים, בעיקר מעל מטעים, זו מערכת סולארית שבנויה על קונסטרוקציה מעל המטעים בגובה ויודעת גם לזוז.
זאת אומרת, היא יכולה להפיק מהשטח הרבה יותר מפי שניים ממה שהוא מסוגל.
נכון. לתת. אנחנו נמצאים היום בדרום הארץ, מקליטים את הפרק הזה בבאר שבע. באזור פה זה אזור מצוין לעשות אנרגיה מתחדשת מתאים פוטו-וולטאיים, אבל לא רוצים להפקיע קרקע, שאפשר לעשות עליה דברים אחרים. וגם קרקע מדברית ריקה, לכאורה חבל להפקיע אותה. יש שם באמת עוד דברים שגדלים,
בעלי חיים. מצד שני אתה יכול, מה שנקרא, לעשות הטל צל ענק על העצים, ואז לשפר להם את המצב רוח.
גם נכון, אבל עצים גם צריכים קרינת שמש. הרי יש פה תחרות סמויה או לא סמויה בין פוטו-וולטאי, בין
ייצור חשמל. א' לחלוטין לא סמויה, חוץ מזה אתה גם יכול לווסת את זה. לא צריכים כל כך הרבה קרינה, צריכים קרינה.
נכון, היום בהרבה אזורים יש עודפי קרינה באזורים רבים בעולם, ובטח בישראל, אזורים מדבריים בכלל. אז לדעת לייצר הצללה נשלטת ומדויקת ודינמית, שאתה גם יכול להזיז את הפאנלים שמעל העצים ולהגיע לרמת קרינה מדויקת לצמח, יש פה added value גדול מאוד, לא רק לייצור אנרגיה, אלא גם לגידול המזון.
אתה שם קצת טכנולוגיה כזאת, לא טכנולוגיה, סוג של קונסטרוקציה מובנית מעל העצים, זה א' די גבוה, נניח, ואתה צריך שם הרבה 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 מאוד טכנולוגיה כדי גם להזיז את זה וכל זה. זה סוג של התעסקות עם הנדסה מאוד מורכבת.
כן, יש פה כמה אתגרים. האתגר הראשון זה אתגר הנדסי, וזה הפיתוח שלנו, שהוא בעצם מייצר איזושהי קונסטרוקציה שהיא די קלה, אבל כן, יש שם איזו תנועה על מסילות מסוימת שיודעת להזיז את הפאנלים בצורה אופקית מעל הגידולים, וזה בעצם טרקר סולארי מסוג חדש.
אתם בדקתם אחרי 5 שנים כמה רעש זה עושה שזה זז מעל.
אנחנו מניחים שיש שם עבודת תחזוקה קבועה כדי לנקות.
אתה אומר לחווה, תשתדל שאחרי ששמת את זה, תגור רחוק משם, שלא יקרה לך כלום. טוב, בוא ניכנס לתוך העניין עצמו. כדי לפתח מערכת כזאת בעצם, זה דבר שהוא, בוא נגיד, מסוג הדברים ששואלים איך לא עשו את זה קודם.
נכון.
אוקיי.
אז התחום האגרי-וולטאי, השילוב של סולארי וחקלאות, כבר קיים משנות ה-80 בעולם, בצרפת התחילו לחקור את זה, אבל כמו שהתחילו, ככה זה נכנס למגירה, וזה התפתח שוב בחמש שנים האחרונות, עם העלייה של השוק הסולארי בכלל בעולם, פתאום רצו למצוא עוד מקומות שבהם אפשר להתקין אנרגיה סולארית, כי השטחים החקלאיים לא חשבו עליהם לפני כן,
אני חושב שגם ההתחממות הכלל עולמית קצת תרמה לזה.
כן, ההתחממות הגלובלית תורמת לזה מאוד. יש הרבה אזורים שהיום כבר אי אפשר לגדל בהם חקלאות, כי יש שם עודף קרינה, חום, טמפרטורות גבוהות, והיום אתה רואה שם גידולים או תחת רשתות הצללה, או בכלל לא, כי כבר אי אפשר לגדל.
מייצרים מעל זה מיקרו-אקלים, מה שנקרא.
בדיוק. יש איזה מיקרו-אקלים שאתה מייצר מעל הגידול, ואנחנו עם הצללה מסוג אחר קצת. רשתות הצללה יודעות להציל קבוע אחוז מסוים של הצללה.
כשהתחלתם לתכנן את זה, מה שאלתם את עצמכם? כי אתה יודע, מבחינה מחקרית, זה, בוא נגיד זה קצת פחות מבחינה מחקרית פה, היית צריך לקחת כמה מבנים או כמה דברים קיימים ולחבר אותם ביחד, אבל מה ניסיתם לעשות בהתחלה? צל, חשמל וצל, חשמל ולשפר אפשרות גידול, מה?
תראה, חשמל אנחנו יודעים שפאנלים סולאריים יודעים לעשות, אז פה אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר, גם הפאנלים שאנחנו משתמשים בהם, מוצר מדף, לא המצאנו פאנל.
נכון, נשבע לך שכשהייתי ילד, אז הייתי עולה לגג ומתחבא מתחת הפאנל, כי שם היה צל. אוקיי, תמשוך את זה משם.
בדיוק, אז אנחנו יודעים שפאנל יודע לייצר חשמל, פאנל סולארי, אנחנו יודעים שהוא עושה צל. השאלה הגדולה זה מה זה עושה לחקלאות. אם אנחנו יודעים לטייב את זה כך, שגם החקלאות תרוויח מזה, שהיבול יגדל, כי יש הצללה מדויקת, שיהיה חיסכון במים, ויש מחקר מצרפת מלפני 4 שנים, שעשו מערכת סטטית של פאנלים מעל מטע אפרסק, וגילו שיש חיסכון של 70% בהשקיה. זה כסף, גם חיסכון אדיר בכסף. אז מעבר לחיסכון במים והשיפור ביבול, גם החקלאי מרוויח עוד קצת כסף מזה שהוא מוכר ומגדל לא רק ירקות, אלא גם חשמל ומוכר את זה לרשת.
כשמציגים את זה למקומות כדי לקבל משם קצת השקעה, אז אתם אומרים, זה משפיע גם על יוקר המחיה בסופו של דבר, כי זה מוזיל את המחירים של הפירות.
אנחנו בטוחים שזה קודם כל טוב לחקלאים שהיום מתקשים מאוד להתפרנס. זה מתאים עוד לאזורים גם שהם אזורים מדבריים, לא רק בישראל. הנה, אנחנו פה באזור מדברי, אבל הקימו פה מרכז חדשנות ואפשר להתפרנס מהייטק. באפריקה זה לא ככה. יש קהילות שמבודדות לגמרי, כל מה שהם עושות זה חקלאות, ואין שם חשמל.
יש שם עיזים בעיקר. תגיד.
אז אתה יכול לייצר שם אנרגיה ועוד הכנסה נוספת למקום.
כשאתה מחפש, אתה בא הרי פר שטח כדי להקים את המתקן הזה, או איך אתה קורא לזה, מתקן, משטח כיסוי, מה שלא יהיה, אתה צריך לבדוק מה בשטח, כמה קרינה יש שם, כמה חום, מה... בוא נגיד שעל הגודל התגברת. מה עוד אתה בודק שם?
אז קודם כל הפרמטרים החקלאיים, הקלאסיים, איזה גידול גדל שם ואם מתאים לו סוג כזה של הצללה. יש גידולים שלגמרי צריכים את כל השמש שאתה יכול לתת להם. גידולי שדה, חיטה, תירס, תמרים. גידולים מדברים שאוהבים שמש, אתה לא רוצה לגנוב להם שמש, לא תעשה מעליהם מערכות. אבל אתה רוצה לבדוק על גידולים אחרים, מה גובה העצים, מה המרווח בין השורות, מה המרווח בין העצים, כמה חשמל אפשר לייצר שם מבחינת איזה אזור גיאוגרפי זה וכמה שעות שמש יש בשנה.
ולכל אחד כזה אתה צריך, כלומר לכל מערך כזה אתה צריך מתוך האינדיקציות שיש לך מהשטח עצמו לתכנן אותו באופן פרטני?
המערכת תהיה זהה לכולם, אופן התזוזה של הפאנלים ישתנה בהתאם למה שהצמח למטה צריך.
אמרת תזוזה של פאנלים.
כן.
כלומר?
המערכת שלנו היא מערכת דינמית. אנחנו יודעים לעשות קונסטרוקציה שעליה הפאנלים זזים ימינה ושמאלה מעל העצים, ובעצם מזיזים את הצל בתוך החלקה. הצל יכול להיות מעל העץ, או הצל יכול להיות בין העצים, במעבר.
כן.
לפי מה שהעץ צריך, זה גם טוב לחורף, זה מגן מפני ברד, מפני סופות שלג, דברים אחרים. אתה יכול לעשות גג מעל העץ, אם העץ צריך גג באותו רגע נתון. ומי שיודע את זה, זה אלגוריתם, שזה הפיתוח השני שלנו, שהוא לוקח בחשבון נתונים אגרונומיים, נתונים של מזג אוויר, נתונים של מיקום גיאוגרפי.
תן לי לנחש, עשיתם גג חכם, חיברתם אותו לטלפון החכם, באיזושהי צורה, נכון?
בסוף פה הכל חייב להיות חכם ולקבל נתונים בזמן אמת מהחלקה.
אוקיי. אז אתה משדר לטלפון מה, איזה תאורה יש או מה, ואיך לשנות?
אנחנו משתמשים בסנסורים שמודדים מיקרו-אקלים בחלקה, תאורה, טמפרטורה, לחות בקרקע. כל הגורמים האלה בסוף עולים לענן, מתממשקים האלגוריתם שלנו, שיודע לקחת נתונים של מזג אוויר, מיקום השמש, וכולי, ובסוף לתת פקודה לפאנל לאיפה לזוז.
אתה שם צריך לייצר פאנל שייתן לך חשמל פעם אחת, אבל פעם שנייה לא יהיה כזה כבד, והפאנלים שאנחנו מכירים היום הם לא כאלה קלים, זאת אומרת גם שם היה צריך להתערב ולפתח משהו שונה לחלוטין.
הפאנלים לא מאוד כבדים, זה לא הבעיה העיקרית, יש פה בעיה של מפרסיות, של רוחות, כי אתה מתקין אותם בגובה, בגובה של 4 מטר.
ועדיין הבעייתיות היא בהיבט הטכני של המיקום של הפאנלים, כלומר, כשאתה שם אותם למעלה, אז זה גם משקל וזה גם אפשרויות לתנועה, שגם את זה אתה צריך להרכיב למעלה. איך התגברתם על זה?
נכון, זו הקונסטרוקציה הייחודית שרשומה בפטנט אגב. היה פה אתגר הנדסי לא פשוט, לדעת להביא מסילות וגלגלים, ואיך להזיז את זה עם מנוע כזה ומנוע אחר, וכמה מנועים צריך על כל שורת עצים. יש פה הרבה עניינים טכניים להתגבר עליהם. יש לנו מעבדה שהיום קמה ופועלת במרכז הארץ.
מה היא בודקת?
היא בודקת את התנועה, בדיוק את זה, את התנועה המכנית. אין שם חקלאות מתחת, אלא זה רק המערכת של הפאנלים הסולאריים שזזים כבר היום. אני יכול עכשיו מהטלפון שלי להיכנס ולהזיז אותם לפי מיקום השמש ולפי מה שאני רוצה. ושם אנחנו עושים את האופטימיזציה שלנו על החלק הטכני של המערכת.
אוקיי.
את הנושא האגרונומי אנחנו נבדוק בשנה הקרובה בפיילוטים שנעשה ברחבי ישראל, מחצבה פה בערבה ועד קיבוץ יפתח בגליל.
בוא נעלה מעל ההיבט החקלאי, בסדר? איזה גובה הדבר הזה יושב אגב?
תלוי בגובה העצים. אנחנו רוצים שזה יהיה בין 3-5.5 מטר הגובה, לא יותר. אז באזור 4 מטר זה קלאסי.
מתאים לנשירים בעיקר, נדמה לי.
נשירים זה מעולה, כן.
כן, כי סובטרופים הם קצת יותר גבוהים. כשאתה צריך לפתח מערכת כזאת, בואו נסתכל רגע על הצד החישובי. אמרת שהוא מתחשב, או שהוא מסתכל על הזווית של השמש, על כמות הקרינה. כלומר, אתה לא יכול לשים שם גג וזהו, אתה מוכרח כמה חיישנים שם. איזה נכון. עוד מדידים יש לך שם?
אז חיישני תאורה, קודם כל, צריכים למדוד מה רמת התאורה כרגע, ואיפה היא נופלת בתוך החלקה.
נדמה לי שאתה צריך שם חיישנים כפולים, גם את הצל של למטה וגם את האור של למעלה.
יש חיישנים סולאריים, קודם כל לדעת איפה מיקום השמש ולאן מגיעה קרינת השמש, ויש נתונים אגרונומיים שחקלאים משתמשים בהם, כמה לחות יש בקרקע, כמה רטיבות יש בעלה, מה קורה בגזע, כל הדברים האלה בסוף מעידים על המיקרו-אקלים שישנו שם בחלקה, ובכל הנתונים אנחנו צריכים להתחשב, הרי זה שילוב סולארי וחקלאות, זה צריך לחיות ביחד.
אוקיי. כשאתה בא להרכיב דבר כזה, ואתה מסתכל על האופן של פיתוח האפליקציה לעניין הזה, איפה הקשיים שהיו שם? כי זה, בוא נגיד, זה אלגוריתם שהוא, אני חושב, די מסובך, הוא לא פלקטי כזה שטחי, אלא הוא לפחות קובייה שמסתכלת לא רק על האורך ועל הרוחב, אלא גם על עוד הרבה מאוד נתונים אחרים.
נכון, אז קודם כל יש פה את ההיבט של איפה נופל הצל. וזה לגמרי טריגונומטריה, נכון? השמש מגיעה מכיוון אחד, פוגעת בפאנל, ואיפה נופל הצל למטה על הקרקע.
אוקיי, תחבר את זה לעוד מה?
ומכאן הנתונים האגרונומיים שאתה צריך לקבל ממכוני מחקר, מחבר'ה אגרונומיים שעובדים איתנו, מה הצמח צריך בזמן אמת? אם זה אתה מגדל פה תפוח, התפוח צריך סתם דוגמה.
אתה לא מסתכל שנייה, אתה לא מסתכל על המיקרו-אקלים עצמו שאתה מייצר, זאת אומרת, היבטים של לחות ויובש, היבטים של חום וקור, היבטים של רוחות.
אתה חייב להתחשב בזה, ואתה שומע מה החקלאי רוצה.
אוקיי.
או לא המצאנו, שום דבר. אנחנו באים לחקלאי...
זה בסדר, אבל איך אתה מתרגם את זה לשפה בינארית, כדי שזה ייכנס לך לתוך האלגוריתם שאתה מפתח?
בדיוק. אז פה יש כמה נתונים שאנחנו צריכים לדעת מראש מהחקלאי. למשל, בשעות הבוקר, תן לי זווית כזו וכזו.
אוקיי.
ואני יודע לתכנן את המערכת כך שהפאנל ייתן את הצל שיפול בדיוק לזווית שהוא רוצה. הוא אומר לי, בבוקר הקרה שיש לי, לא טובה לי לגידולים, יחד עם אור השמש הראשון והקרה, זה נושא לי נזק לעלים. אוקיי. תפתור לי את זה על ידי כך שתתן לי צל כזה, או תתן לי גג כזה, ותיצור לי מיקרו-אקלים אחר בחלקה. אנחנו גילינו וראינו מחקרים גם בעולם, שהפאנל מעל הגידולים יכול לחמם במעלה עד 2. מעלה עד 2 מעלות את הטמפרטורה בתוך החלקה, וזה יכול לפתור נזקי קרה מאוד משמעותיים שיש שם.
זה בתנאי שהוא צפוף מאוד.
לא בטוח. אני מדבר על אחוז כיסוי של בערך 40% מעל הגידול. לא חייב להיות גג צפוף.
אין לך שם בריחה של, בוא נגיד, של אקלים?
יש בריחה, ובכל זאת, בקיץ זה באמת מקרר, ובחורף זה אפילו טיפה מחמם, זה יוצר אפקט חממה חלקי.
אוקיי, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, אתה גם צריך להתייחס לעונות.
חייב להתייחס לעונות, כן.
אוקיי, בארץ יש 4 עונות, באירופה יש 4 עונות, אבל יש מקומות שיש רק 2.
נכון.
אוקיי.
אז אני יודע להגיד בדיוק, אם אנחנו עכשיו בחורף, והעץ צריך את כל הקרינה שהוא יכול לקבל, בנשירים למשל זה לא ככה, כי בחורף אין להם עלים, אתה יכול לגנוב להם במרכאות את כל הקרינה שצריך, כי הם לא צריכים שמש בחורף. אבל לדברים אחרים שכן צריכים את הקרינה של החורף, אז אני דואג עם התזוזה של הפאנלים שלי, שהצל תמיד ייפול במעבר בין העצים.
אוקיי.
וכך צמר את העץ וכל העלווה תקבל קרינה, רציפה 100% קרינה למעשה.
איפה עשיתם את הניסוי המעשי, נגיד, של הדבר הזה?
אז הניסוי המעשי עתיד לקום, יש פה עניינים של רישוי ויתרי בנייה, והמדינה לא מתקדמת בקצב שאנחנו רצים.
תן לי לנחש. הסדרה, מה שהעם קורא לקרוא לזה רגולציה.
כן, בדיוק. כן, רגולציה אוקיי. היא בהתהוות בישראל וגם בעולם, אבל המדינה כן יצאה בכל קורא לפיילוטים מהסוג הזה לפני כשנה. אנחנו זכינו ב-12 על 11 סוגים שונים של גידולים ברחבי הארץ, ואנחנו גם נתחיל לפני כולם קצת, כי מצאנו שטח שהוא יהודי לזה בקיבוץ בצפון, מעל מטה קטן, שגם נמכור את החשמל מקומית למפעל שצמוד למטה.
קח אותי למטרת נשמה, זאת אומרת לעשות את זה גם במקומות אחרים, כמו למשל במדבריות אפריקה, אתה יודע מה, לא במדבר, בסוואנה, בערבה. זה, שמה כבר צריך להתאים את זה חוץ מלקרקע, לאוכלוסייה.
ממש ככה.
אוקיי, אתם עושים את זה?
אז כן, מי שהקים את החברה, יזם, אלישע רובין, טבע את המושג Agri Energy Communities, קהילות עצמאיות של חקלאות ואנרגיה. בעצם אתה יכול לעשות פה איזה מין מעגל סגור, איזה משק אוטרקי, של משק שמתפעל את עצמו, גם מבחינה חקלאית וגם מבחינה אנרגטית. הבתים צורכים את החשמל שמיוצר באופן סולרי מעל המטעים, המטעים מרוויחים מזה שיש להם הצללה מעליהם, כי זה אזורים חמים ומדבריים, אז הצללה היא טובה לגידול. וקהילה נהנית מכל הדבר הזה, גם עם ביטחון תזונתי וגם עם ביטחון אנרגטי, וזה בהחלט אחת המטרות שלנו להגיע לקהילות האלה שהיום מנותקות לחלוטין באזורים מדבריים וצחיחים, ולאפשר להם גם גידול מזון וגם איכות חיים טובה יותר.
אני יודע איזה משפט לא יתאים לזה. למכור קרח לאסקימוס.
בדיוק.
זה לא זה, זה ממש לא זה.
זה בדיוק ההפך.
כן, בדיוק, אבל זה פשוט מרתק התחום הזה. אנחנו נצטרך אבל להסתפק בזה. תובל אלדר, סמנכ"ל פיתוח עסקי של חברת אגרילייט. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שמוליק ינאי, שלום לך.
שלום לך.
מה אתה?
אני היזם והמנכ"ל של חברת סולרדרון, חברה של רחפן אוטונומי לניקוי פאנלים סולריים.
מה, זה מכתזית, או איך זה נקרא, מכונה כזאת, למה צריך רחפן בסופו של דבר?
האמת שזו שאלה מעניינת, כי בסופו של דבר, כשמסתכלים על הנושא של הפאנלים הסולאריים או חוות סולאריות, יש כל מיני סוגים. יש סוג שנקרא יוטיליטי, שזה שדות גדולים קרקעיים. יש שדות שהם על מאגרים צפים. יש שדות שהם על גגות, על מבנים תעשייתיים, על גגות בתים פרטיים.
אז מה, ראית את ההליקופטר הזה של חברת החשמל, מנקה את ה... איך הם קוראים לזה? מבודדים. מבדידים.
מבודדי מתח גבוה זה תמיד הפיט שלנו לפיתוח המשך, לעוד יישומים של הרחפן השוטף, כי בעצם אין היום בעולם רחפן אוטונומי שהוא מה שנקרא טיובלס, הוא בלי צינור, הוא נושא מים והולך ושוטף בכוחות עצמו.
יש כל כך הרבה יישומים שהייתי מוצא לרחפן כזה, אתה יודע, זה מה שנקרא פתרון שמחפש בעיה, אבל היא פרוסה לה בכל... תשאר בנפשך שהדרי בקר אתה יכול להיכנס ככה עם רחפן כזה, אבל בוא נגיד, זה מסיפור אחר כמו שאומרים פה לידינו. טוב, מאיפה התחלתם?
האמת שהתחלתי מהצלחה האחרונה של אחי הגדול. אחי הגדול זה עופר ינאי, הוא הבעלים של יושב ראש לחברת נופר אנרגיה, שהונפקה בבורסה לפני יותר משנה.
אוקיי.
היא אחת החברות הגדולות במשק בנושאים של PV, של פאנלים סולאריים. ובאמת הרעיון היה להתחבר לתעשייה הזאת, שבעצם נפתח לי שער מאוד גדול לידע ולנגישות בעצם לרעיונות שם. וחיפשתי בעצם את האתגר הטכנולוגי.
אבל הם שם מייצרים את הפאנלים. נכון, כלומר,
לא, זה הסינים. הסינים מייצרים פאנלים.
אוקיי, הם עושים חשמל.
הפאנלים, הם מחברים את זה.
מחברים ועושים חשמל.
נכון.
אבל אתה פה בא עם משהו אחר לחלוטין. אז מה אמרת, אני אעזור לו?
תראה, הדבר הנוסף שקרה, שבערך באותה תקופה שהונפקה נופר, או קצת קודם, הונפקו שתי חברות בבורסה בנושא הזה של ניקוי פנלים סולאריים.
כן.
חברת אקופיה, שגייסה מעל 80 מיליון דולר בהנפקה, ונסחר בשווי מאוד גבוה, וחברת AirTouch. וגם חברת בלייד רנג'ר, שטענה בזמנו שהיא מפתחת רחפן, שהוא בעצם איי רובוט טרומבה מרחף. זאת אומרת, עובר מפנל לפנל ולא שוטף.
כן, זה נשמע כמו מטטה.
מטטה עם טייס, ללא טייס.
אוקיי.
ובעצם כל הפתרונות האלה שהציגו הבורסה ושקיעו הרבה כסף, הם פתרונות יבשים. הם טובים רק למדינות מאוד שכיחות ורק לשורות ארוכות וישרות של פנלים.
כלומר, שיש הרבה חול על, על הפנלים עצמם.
כן, אוקיי. לחגורת המדבריות, כן. עולמית, במקומות שבאמת אין הרבה לחוט.
אתה אומר, אני צריך לנקות את הבוץ, להוציא את הבוץ, כן?
אז זהו, אז כל הפתרונות היבשים הם בעצם טובים לחול, לאבק, הם לא טובים לבוץ. במקום שיש לחוט, המטטה הופך להיות מטטה רטוב.
לרחפן כזה, בוא נגיד שליד כל הבעיות הרגילות שיש לו, שזה משקל סוללה ויכולת תנועה, בוא נגיד שאפשר לפתור את זה עם GPS או כל מיני, מצטרף עוד עניין שהוא צריך לשאת משקל מאוד מאוד גבוה של איזשהו חומר ניקוי. אוקיי.
נכון, אז בעצם היכולת הזאת מכסה על עצמה, אני אקרא, או מפצה על זה באמצעות אוטונומיה וקופסה, drone in a box. ברגע שיש קופסה שאפשר לצאת ולחזור אליה ברדיוס סביר, שיושב במרכז השדה הסולארי, הרחפן שלנו יודע לשטוף רדיוס רבוע, או נקרא לזה קוטר של 80 קילומטר מרובע. זה בעצם רדיוס של 5 קילומטר לכל כיוון.
תן לי את הסבון, את הרכב הסבון, אני מחפש משהו לשטוף את הרצפה בצורה טובה.
פנו אלינו, האמת, היינו בדובאי, פנו אלינו גם לגבי נושא של שטיפת בניינים, ויישומים מאוד מעניינים.
איך קוראים לה בורג'ל
חליפה.
בורג'ל חליפה, לשטוף אותו עם רחפן.
בוא תעלה אנשים שם עם כלובים כאלה כמו שיש היום, ותנסה לשטוף את זה. אז באמת הרעיון הזה הוא מצד אחד מאוד יומרני, כי הטכנולוגיות או האינטגרציה של הטכנולוגיות שנדרשות פה הוא די מסיבי. אתה צריך גם אוטונומיה מלאה ויכולת לשטוף בלילה. עדיף לשטוף בלילה מכמה סיבות. אחת מהן שיש לחות גבוהה בלילה ויש פחות רוח גם, שיותר יציבות לרחפן לעבוד. וגם אתה לא רוצה שיהיו אנשים בשעה שאתה שוטף את הפאנלים. והנקודה הכי חשובה אולי, שלא שוטפים פאנלים בשעות החום. מדוע? מפני שהפרשי טמפרטורה בין המים לבין הפאנל הרותח יכולים לייצר מיני קרקס, שברים קטנים בתוך הפאנל.
כן, אבל יש עוד עניין. בשעות החום הרי אוגרים את החשמל, זאת אומרת, מייצרים את החשמל.
ואתה לא רוצה להפריע להגירת החשמל.
בדיוק, תן לחשמל לעבוד באיזשהו מקום. בתור התחלה, ממה בעצם, אני שאלתי ממה התחלתם, אבל היה איזה משהו מובנה שהלכתם אליו, שהתחלתם ממנו, ששאלתם את עצמכם איך אפשר לנקות, או אם אפשר להשמיש את הכלי הזה לניקוי מראש?
תראה, הייתה פה הרבה מאוד חשיבה שהיא הייתה בעצם עם, אני אקרא לזה סוג של דיזיינינג פרטנר סמוי, שזה מה שיקרא, גם הכי הגדול וגם התעשייה שצמודה אליו, יש הרבה דברים שאתה רוצה לא לפתח. למשל, רחפן עם צינור, אתה מבין, אם אתה טיפה בתעשייה, שצינור שיגע בסוף בפאנלים עצמם, וידפוק על הפאנלים, יכול לייצר בעיה של רישוי, של רגולציה.
כן.
לא הרבה חברות פאנלים.
כלומר, יש לך פה בעיה משפטית בעצם.
יש לך פה בעיה של רגולציה, אתה לא תקבל, בעצם היזם או חברת התפעול שרוצה לנקות את הפאנלים, אם היא תדע שאתה יכול לפגוע בפאנלים, בניקוי שלך, היא לא תיתן לך להיכנס לשדה.
לא, זה בסדר, אוקיי, אבל אתה צריך מראש להבין שיש כאן, שאתה צריך לפתח איזשהו מוצר שיהיה מבוסס על משהו. הלכתם, אמרתם איזה שימושים יכולים להיות לרחפן, או שאמרתם בואו נראה איך מנקים פאנלים סולאריים?
אנחנו מהכיוון של איך מנקים פאנלים סולאריים, כשהרעיון שלנו היה, אני אקרא לזה כמו חיל האוויר בעזה. בסוף היום לנצח כל טופוגרפיה.
הייתם יכולים להרים בלונים לאוויר.
נכון. לנצח כל טופוגרפיה עם מעט מאוד סיכון לפאנלים עצמם.
Okay.
זה בעצם קודם כל להוציא את האדם מהמשוואה.
כן. Okay.
להפוך את זה לאוטונומי לגמרי. וכל הנושא הזה של הרובוטים באופן כללי, יש גם מעט רובוטים ששוטפים גם באמצעות מים, אבל בסופו של דבר זה כלי שיושב על טופוגרפיות מסוימות, עוד פעם, זה רק על שורות ישרות, קשה מאוד לשים את זה למשל על עוקבים. עוקבים זה 70% מהשוק החדש, עוקבי שמש. זה פאנלים שזזים עם זווית השמש. כשאתה שם רובוט על שורה רציפה ויש שם עוקבים,
אז כל פעם זה בזווית אחרת.
בזווית אחרת קשה מאוד לנקות את זה. לכן חיפשנו משהו שיכול לתקוף כל טופוגרפיה. למשל היום יש נושא מאוד מאוד חם בתעשייה, זה נקרא אגרי פיווי. הנושא הזה של לשלב חקלאות עם פיווי. ובעצם היום, אם תסתכל, שמים מעל ראשי צמרות עצי אבוקדו.
ישב פה אחד לפניך שדיבר על זה. אני רוצה לדעת מתי, או באיזה אופן עלה העניין הזה, יאללה, בואו נרים רחפן ונעשה את זה עם זה.
האמת זה הכל ממוחי הקודח, הרבה דברים
ש... או, מה שאמרת עכשיו.
כן, הרבה דברים שהתנסיתי איתם בעבר. בעברי הייתי בנקאי השקעות, הצגתי פה קרן השקעות מאוד גדולה שהשקיעה פה מאות מיליוני דולרים בחברות ישראליות, ובעצם החשיפה כבנקאי השקעות נותנת לך הרבה מאוד ידע, אני אקרא לזה ידע היקפי, כאילו יש לך מעט ידע בהרבה מאוד נושאים. כל פעם שהשקעת בחברה, היית צריך ללמוד את ההנחות היסוד של אותה חברה.
זה פחות או יותר מה שאני עושה, למען האמת. אוקיי, אז ידעת שהדבר הזה קיים בשוק, ואמרת פה צריך להתאים את זה או מה?
כן, צריך למצוא פתרון, אין היום פתרון, לא היה, וגם אין היום פתרון של רחפן שיודע לשאת מים, לפזר אותם בצורה אוטונומית ולחזור לבסיס. אנחנו כן מכירים רחפני הריסוס, למשל, שפועלים בצורה סמי-אוטונומית, זאת אומרת, יש רחפן עם תוכנית טיסה, אבל המפעיל עומד לידו ומטיס אותו.
אז זהו, שרחפני ריסוס אני מכיר לפחות כבר 6-7 שנים, שזה, אתה יודע, שיכולים לקחת משקל גדול של חומר, נניח 50 ליטר, וזה בהחלט כמות עצומה. אבל פה אתה צריך לייצר נוסף לזה עוד איזה משהו. בוא נגיד, אם אתה תיקח הרבה מים, או הרבה חומר ניקוי, אתה חייב להקטין את המשקל של הסולדה, ואז אתה מקטין בעצם את היקף זמן הרחפן באוויר. יחד עם זה, אתה צריך לייצר איזושהי טכנולוגיה שממש תשפשף את הפאנל.
אז לא נחשוף עוד כל הסודות של החברה, ונגיד שני דברים. קודם כל, אנחנו התחברנו...
עכשיו אני מרגיש טוב.
כן, התחברנו לחברת אירובוטיקס, חברה שנסחרת היום בבורסה הישראלית. זה בעצם חברה שהיא ה-state of the art של רחפנים אוטונומיים בקופסה. שבעצם היא באמת מקדימה את זמנה בהרבה מובנים. היא הכי קרובה בארצות הברית לרגולציה פדרלית, לטוס מעל ראשי אנשים של ה-FAA, לפני חברות משפחתיות קטנות כמו אמזון וגוגל.
אוקיי.
כמובן בציניות, והנושא הזה של בעצם קודם כל לקחת את כל שאר הפרמטרים, שזה אוטונומיה ויכולת לעמוד באוויר בצורה יציבה, וודאות מאוד אמינה של המערכת שהולכת וחוזרת בחזרה לקופסה בלי נפילות ובלי מה שנקרא ערפל או רוח צד שתוציא אותו מחוץ לקופסה.
אוקיי.
על המערכת הזאת באנו ויצרנו IP משותף של היכולת הזאת לנקות פאנלים סולאריים. יש המון טכנולוגיה של קלינטק, איך לנקות את הפאנלים הסולאריים. אז כמו שאתה אומר, הנושא שקיים היום, או הפתרון שקיים היום, פתרון ידני. 90% מהשוק זה פתרון ידני. אנשים שבאים מטטר הטוב, משפשפים.
זרנוק מים ומשפריצים על הפאנל והוא נקי. לא, לא, לא. אצלכם זה משהו שזה נע כמו וישר.
נכון, אז זה בעצם לחץ מים עם גרניק שהוא יושב על גימבל שנע בצורה מאוד מסוימת שמאפשרת את הניקוי הזה, בעצם תנועה של הלוך ושוב ובכל מיני זוויות שמאפשרות לנקות את זה אפילו יותר טוב מניקוי ידני שממש משתמש בכלי.
אוקיי, פה אתה גם צריך לפתח חוץ מאוקיי, פיתחת רחפן עם וישר, עם גרני, אמרנו, משפריץ כזה. אבל הוא גם צריך להשתמש בחומר אחר, כי מים אנחנו אוהבים, זה ינקה, אבל לא מספיק. פה אתה צריך לנקות הרבה יותר טוב.
נכון, הצד השני של המשוואה.
גם הסבון, סליחה רגע, גם הסבון צריך להיות משהו שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים.
נכון, אבל יש שיר שילדות, הסבון בכה מאוד, דני לא רוצה בי עוד, אז סבון בכה מאוד, פאנלים סולאריים לא מאפשרים, יצרנים לא מאפשרים סבון בתעשייה.
כן, דני בחר בגלל שנכנס לו סינטבון לעיניים.
אז אם ייכנס לאלומיניום סבון, יכול להיות שזה ייצר קורוזיה.
בדיוק, שזאת גם הבעיה.
נכון, ולכן כל מיני חומרים שהם אסורים בתעשייה, יש מעט מאוד חומרים שכן קיבלו היתר, בלי קשר אלינו, לנקות איתם כל מיני דטרגנטים מיוחדים. למשל, חומץ היה משהו שמאוד יכול לעזור בניקוי זכוכית. אם תיקח זכוכית בבית ותשלב בחומר הניקוי של המראות, גם חומץ.
תשים חומץ במקום שיש בו זכוכית ואלומיניום, אתה, איך זה אומרים? זה מתכון לאסון.
כן, זכוכית תתמודד יפה.
זכוכית כן, אבל החיבור ביניהם לא יתמודד יפה.
לכן אני אומר, יש הרבה דברים שאסור לנו להשתמש. כרגע אנחנו משתמשים במים, ואנחנו עובדים על פיתוח מאוד מיוחד של ג'ל או קצף שיעזור לנו גם לחסוך במים.
דבר איתי, אנחנו אף אחד לא שומע.
אף אחד לא שומע. אז אנחנו עובדים על פיתוח מאוד מיוחד של קצף.
כן.
שבעצם נקרא לזה יקדרר את האבק. מהפאנל, ואז במשב רוח או מים קטן, בעצם בחיסכון במים, אתה יכול לנקות את הפאנל בצורה מיטבית, בלי לפגוע בשלדה מאלומיניום.
מוליק, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
היום אני יושב מולך, אבל יכול לשבת מולך כאן, איך נקרא לזה, מפקד או נציב שירותי כיבוי והצלה, הוא יגיד לך, תביא לי את הדבר הזה לכבות שריפות. כי פה אני
שולח לך. היישום הזה, אתה לא תמיד כמה אתה קרוב בחשיבה, היישום הזה הוא כל כך טוב למכבי אש ברחבי העולם, כי רוב, אתה יודע, כל שריפה מתחילה מאיזה מוקד קטן, שפשוט לא גילו אותו מספיק מהיר,
כן.
ולא ידעו איך להשתלט עליו במעווה הג'ונגל.
ספר את זה לקרמליסטים.
למשל, אם אתה שם מערכת אוטונומית כמו שלנו, שיושבת והיא יוצאת לסריקה טרמית, מזהה את מקור האש הקטן, ומבטלת אותו, שוטפת אותו באותו רגע, זה פתרון שיכול לחסות את האש שטח שלמים גם בישראל וגם בארצות הברית.
עובדים על זה?
במקומות אחרות בעולם. אנחנו קודם כל נשטוף מספיק פנלים סולאריים, ואז נתפנה להגיע לכיבוי
אש. הבנתי אותך. אוקיי, תן לי את הנתוני קצה, זאת אומרת, כמה הוא יכול לשטוף וכמה זמן?
אנחנו מכוונים ליכולת שטיפה של מעל חצי מגה ביממה, בלילה.
חצי מגה זה
1,000 פנלים.
1,000 פנלים.
כן.
אוקיי.
זה מאפשר בעצם להגיע לפרויקטים של 25 מגה, שזה פרויקטים מכובדים, יותר מ-6-7 פעמים בשנה.
והכל באופן עצמאי.
עצמאי, אוטונומי, תוכנית טיסה. אנחנו עובדים גם על פיתוח מאוד מיוחד, שיאפשר בעצם גילוי מוקדם של מי הפאנלים המלוכלכים. פאנלים מלוכלכים, התפוקה שלהם יורדת. אפשר לגלות את זה היום באמצעות, למשל, הממירים.
כן.
יש לך ממירים מאוד ממוקדים, כמו של SolarEdge, שאתה יודע בערך, אתה לא בערך, במדויק, בכל שני פאנלים, בכל זוג פאנלים.
נדמה לי שאם תטיס את הרחפן מעל הפאנלים, הוא יגיד לך, תשמע, שמוליק, פה מלוכלך יותר, פה מלוכלך פחות.
אז הרחפן הוא כרגע רחפן שנושא מצלמה, אבל אם תשים עליו תוכנת AI, שאנחנו מפתחים אותה באמת, שתגיד לך, זה מלוכלך, מה שאני רואה בעין זה מלוכלך, וזה לא בעיה יותר מורכבת בפאנל כמו שבר, שזה באמת יכול להיות הפריצה דרך, כי אז בעצם הפכת משטיפה לשטיפה חכמה. אתה שוטף במקומות שמלוכלכים ולא סתם מבזבז מים וזמן סוללה.
אני מזמין אותך לקרוא לי כשהדבר הזה, כלומר שהרחפן הזה כבר יהיה מסחרי. בסדר? סיכמנו?
סיכמנו, אנחנו אחרי פיילוט מאוד מוצלח בפרויקט של החברה הכי גדולה בישראל.
אוקיי.
שבה הוכחנו בעצם את הדגמות יכולת.
זאת אומרת, הנה אתה מעביר לי פה הזמנה, תבוא לראות.
נכון, כן, נזמין אותך ב...
בהיקף הזה. שמוליק ינאי, מנכ"ל ויזם של חברת סולר דרון. מרתק, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
Mucho más de lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor Que me ha dado la vida Por todo lo que recibí Estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la mejor que me ha dado la vida
רפי לוי, מנכ"ל ומייסד חברת, תגיד אתה את השם שלה.
חברה נקראת דוטס.
דוטס.
שבאנגלית זה D-O-T-S, Data mm-hmm. of the Soil. Mm-hmm. בעברית, מידע מן האדמה.
שלום לך. איך אתה, מידע מהאדמה?
כן.
מה, יודעת לדבר האדמה, לכתוב?
לא, אבל באדמה יש לא מעט מידע שקשה מאוד לפענח אותו אם אתה לא לוקח דגימות קרקע והולך למעבדה mm-hmm. ועושה פירוק ובדיקות כימיות. Mm-hmm. ודוץ קמה על בסיס מחקר ארוך שנים, שבעצם יודע לעשות חלק גדול מזה בתוך האדמה.
מה רציתם לגלות?
הבסיס של דוץ התחיל במחקר למניעת זיהום מי תהום. Mm-hmm. זאת אומרת, שני החוקרים העיקריים, המבוא לדוץ נקרא לזה, שני הפרופסורים שעוסקים בזה כבר הרבה מאוד שנים, mm-hmm. באו מהעולם תוכן של למנוע זיהום מי תהום.
אוקיי.
הם התחילו במדידות לאורך כל עומק התווך עד מאה תהום, בעשרות מטרים גם. מדידות של מזהמים ולראות איך מזהמים מחלחלים מפני השטח ועד מאה תהום. גילו דברים מאוד מעניינים, שלפעמים זה גם לוקח 15 שנה מרגע הזיהום ועד רגע ההגעה למאה תהום.
כשאתה אומר מעניינים, אתה אומר גם מדאיגים, אני מניח.
מדאיגים גם.
אוקיי.
אז כמו שאמרתי, הם 15 שנה שוקעים, אבל יש דבר אחד בטוח, הם ימשיכו לשקוע. הם בסוף יגיעו למי התהום.
כן.
ואז המסקנה היא שאתה צריך, אם אתה רוצה למנוע זיהומים, אתה צריך להתחיל בשורש, והשורש הוא יישום של מזהמים. זה יכול להיות מזהמים סביבתיים כלליים, וזה יכול להיות למשל דשנים, שזה אנחנו לשם הולכים היום עם דוץ. זאת אומרת, כשהם הבינו את התופעה הזאת, הם אמרו צריך להתרכז במניעת המבוא לאירוע ולא בפתרון האירוע.
אבל שני דברים על העניין הזה. נדמה לי שאתה באת בהפוכה, כי אתה אומר, אוקיי, בואו נבדוק את הדשנים, נכון? כדי להבין כמה דשן יש, ואם צריך עוד. והדבר השני זה שהם בודקים את החלחול, אתה בודק, אתה אומר, לא, אנחנו צריכים לבדוק מה נשאר.
הם קשורים בזה בזה. כן. אני אתחיל רגע מאיזה נקודת מבוא אחרת.
אוקיי.
היום המספר המקובל בעולם של דישון יתר הוא 40%. זאת אומרת ש-400 גרם מכל קילו מגיעים למי התהום. למה? כי אין מכשיר מדידה שנותן לך נתונים בבית השורשים בזמן אמת. ואין לך יכולת לגדל היום חקלאות מודרנית בלי דישון רציף.
זה, בוא נגיד, הכלכלנים היו קוראים לזה חתיכת פחת.
זה גם הכלכלנים וגם האום וגם מכון המחקר האמריקאי וגם אירופה.
לדעתי גם הפלאחים.
וגם האיחוד האירופי שנלחם בדישון יתר בגלל שנגמרים לו מי התהום התקינים והוא משלם אחר כך לניקוי מי התהום. המלחמה נגד דישון יתר היא מלחמה מאוד מאוד, נקרא לזה, דינמית. אבל היא מלחמה שעד היום התבססה על, על אינטואיציות, על מדידות מדגמיות ועל תצהירים של משתמשים.
אבל הם אומרים, אנחנו שפכנו, בוא נגיד, קוב בשדה שגודלו לתוך העניין 20 דונם, קוב שפכנו. והקוב הזה, אוקיי, יחסית הוא בסדר, הוא בתקן, אבל מהקוב הזה לא נשאר באדמה למעלה בשורשים, אתה אומר, פחות מ-40%?
60% נשאר באזור השורשים, נצרח באזור השורשים, ו-40% מגיע למי התהום. עכשיו, למה כל זה? כי ניטרט, ובואו נדבר לרגע על ניטרט, בעברית חנקה, זה לא כל מרכיבי החנקן או הניטרייט. הניטרט הוא מאוד דינמי בקרקע, הוא שוקע מהר והוא לא מתפרק, הוא נשאר ניטרט עד שהוא מגיע למי התהום ונשאר שם גם ניטרט. להבדיל מנוטריאנטים אחרים בקרקע שחלקם עוברים טרנספורמציה, עוברים מוטציה, אמוניה הופכת לניטרט גם היא, מרכיבים אחרים הם מאוד סטטיים בקרקע, הם כמעט ולא מחלחלים.
ולא כולם שליליים.
ולא כולם שליליים, אם נלך לאשלגן או נלך לזרחן, אז לא כולם שליליים, לא כולם מזיקים, ובעיקר בעולם הדשנים 65% מהדשנים מורכבים הם מבוססי ניטרט. כך שזה מקור...
כי למה? כי הוא סופח אליו את כל... לא, זאת אומרת, הוא יכול להכיל את החומרים האחרים ואז להתפרק באדמה לטובת הצמח?
לא, כי בלעדיו אין צימוח. ניטרט זה מרכיב מרכזי בצימוח.
בסדר, אוקיי, זה מה שאני מנסה לומר. שהוא מורכב מאותם חומרים שבסופו של דבר תורמים לצמח.
נכון.
אוקיי.
נכון, הוא תנאי בסיסי ומרכזי לצימוח ולהיקף היבולים ולאיכות היבולים.
ומה שהצמח לא צורך...
צמח הוא לא בן אדם, צמח צורך רק מה שהוא צריך, לא מה שעל הצלחת. וכל מה שתשים והוא לא יצרוך, פשוט ירד למטה. הצמח לא יאכל את זה למחרת, הוא פשוט לא צריך את זה. יש כאן עוד בעיה. אתה, לפעמים יש חוסר קורלציה או חוסר רהיטות בין ההשקיה לבין הדישון. וההשקיה תמיד דוחפת את הדשנים כלפי מטה, כי כל מחזור השקיה בגרביטציה תופס איתו את הנוטריאנטים ופשוט מושך אותם כלפי מטה. אז אם דישנתי בדיוק מה שהצמח צריך, אבל השקיתי כי חם היום, דחפתי את זה מתחת לבית השורשים, וכרגע הצמח רואה שאין. אז אני מדשן עוד פעם. יש כאן vicious cycle, יש כאן מחזור הרוע, נקרא לזה, שאני כל הזמן מדשן כדי לפצות על זה שאני משקה.
ציר הרשע.
ציר הרשע.
תגיד, אז בתור שאלת מחקר, הם שאלו את עצמם, שני החוקרים שעובדים איתך, או שלושת החוקרים שעובדים איתך, איך אפשר לעצור את הסחף הזה? כי הם בדקו מי תהום, זאת אומרת, מה הם מחלחלים, והם הבינו שזיהום הולך לשם. באיזשהו מקום הם גם היו צריכים לדעת שחלק מהדשן הוא נחשב לזיהום, כי אם הוא לא נשמר בצמח אז הוא מזהם. פה הייתה צריכה להיות שאלה בנוסח של בוא נגיד איך אנחנו נותנים רק מה שהצמח צריך.
יפה. אז כאן, קודם כל אחד החוקרים הוא גם אגרונום.
אוקיי.
וכאן המידע הוא די ברור. הצמח צריך רמה מסוימת לצורך העניין, בוא נגיד עגבניות, 200 ppm parts per million של ניטרט, וגם זה לא flat line, זה לא קו ישר, אלא יש לאורך חיי הצמח יש קצת תנודות, אבל בוא נגיד 200 ppm.
נדמה לי שגם לפי זנים זה עובד.
וזה ודאי, לכל זן יש את הצורך השונה שלו, וזה
רגע, מתנדנד,
אבל בוא לרגע נתמקד בדוגמה של ה-200, כדוגמה היא בדידה. עכשיו יש לי רגש בבית השורשים, ואני רואה שיש כרגע 400.
אוקיי.
אז אני יכול מחר לא לדשן, אלא רק להשקות. וכשאני רואה שירדתי ל-200, לדשן עוד פעם, כדי לוודא שאני לא נכנס לחסר. אוקיי? עכשיו, הצמח יאכל את ה-200 שלו, ואם אני אשים 400, ואם אני רואה 400, הצמח יאכל 200, ובהשקיה הבאה בלי דשנים, אני אדחף את ה-200 שנשארו במרכאות, אל מתחת לבית השורשים, הם לא יעלו למעלה, הם רק משכו למטה.
אתה פה מדבר על עובדות חקלאיות, כשבעצם המחקר שהוביל לפיתוח של הרגש הזה, בקצה שלו, הוא צריך בעצם להיות, בוא נגיד, דגל אדום. אל תכניס עוד דשן. לצמח.
אז בוא אני אגיד לך איך ה-common practice היום בגידולים. א', יש דבר שנקרא טבלאות דישון. טבלאות דישון פרדוקסלית מפותחות על ידי חברות הדשנים.
כן.
כי הם עושים את המחקרים, יש להם את האגרונומים, והם מפתחים את המוצר הכי טוב שיש. אבל הם באים מהמקום של להצליח בעונת הגידול, למקסם את הגידול. כך שאפשר להבין גם את הראש שלהם ואת הרציונל שלהם. וטבלאות הדישון הם בבסיס דישון ביתר, לא כי הם מוכרים, לא כי הם גרידי, אלא כי הם רוצים לוודא שאין חסר. ובגלל מה שאנחנו מתארים כתופעה, ובגלל שאי אפשר למדוד באופן רציף, טבלאות הדישון תמיד עם safety factor, עם מקדם בטיחות, כזה או אחר. עכשיו, חקלאי טוב עושה בדיקה פעם בשבוע, חקלאי שגרתי עושה פעם בשבועיים, לוקח דגימת אדמה, עושה בדיקה, אומר, יש לי עכשיו 300 ppm, ויודע כמה לדשן, אוקיי? אבל אז הוא נותן למערכת שלו, בוודאי בערבה או במדבר שאנחנו נמצאים פה, הוא נותן למערכת שלו 3 או 4 או לפעמים 5 פקודות השקיה ודישון יומיות, כי הוא משקה במחזוריות על בסיס היום, לא פעם אחת, אלא לפעמים 3, 4 ו-5 פעמים ביום. עכשיו תדמיין שעל בסיס מדידה אחת הוא נותן 35 פקודות השקיה / דישון בשבוע.
כן.
אנחנו נותנים לחקלאי הזה כל שעה נתון כמה ניטרט יש עכשיו בבית השורשים. זאת אומרת, 35 פקודות ההשקיה והדישון יהיו מבוססות מידע זמן אמת. וזה אומר שהמערכת שלו תהיה דינמית גם בתגובה שלה למידע החדש, ולא כל יום או כל מחזור השקיה 5 פעמים ביום תדשן באותה כמות.
איך הדבר הזה עובד?
אנחנו סופחים טיפת נוזל מהקרקע עם סופח נוזלים שפיתחנו, שנמצא באזור בית השורשים, ואגב, הסנסור שלנו מתייחס למספר עומקים כדי לראות גם את גרף השקיעה. יש לנו בבית השורשים, ויש לנו גם מתחת לבית השורשים.
רגע, שנייה, רגע, לפני שאתה ממשיך, כי פה אתה מדבר פעם אחת על ערבה, ואני מניח שיש לך את זה גם באזור הנגב, ואני מניח שיש לך את זה גם באזור הצפון. זה קרקעות שונות לחלוטין.
אתה צודק, וזו שאלה מצוינת. היתרון של הטכנולוגיה שלנו, שאנחנו לגמרי אדישים לשני דברים. אחד לסוג הקרקע, והשני לסוג הגידול. כי אני לא אומר לך כמה אתה צריך. זה יגיד האגרונום, לפי סוג הגידול. ואני לא אומר לך באיזה קצב זה שוקע, כי זה תגיד הקרקע.
זה אומר שאתה יכול לחייל את המכשיר הזה, את הרגש הזה, נכון? את הסנסור?
לא, אני אתן לך רגע דוגמה מעולם תוכן אחר.
כן.
אני עכשיו ספידומטר במכונית שלך.
כן.
אני לא אומר לך איזה שלט יש על הכביש וכמה לנסוע.
אתה גם לא אומר לי איזה מכונית.
ואני גם לא אומר לך אם זה עלייה או ירידה ולכמה גז ללחוץ. אני רק אומר לך כמה אתה נוסע באמת. ואתה תחליט, אם לצורך העניין קרקע שמחלחלת מהר כמו קרקע חולית, אז נגיד שאתה נוסע בירידה. אז במקום ללחוץ על הגז, תלחץ על הברקס.
אז התשובה היא כן.
התשובה היא כן, מה?
אתה יכול לחייל את זה בהתאם לכל
המשתנים. אני לא מחייל את זה.
לא אתה, החקלאי.
החקלאי יכול לראות את הנתון ולדעת האם הוא צריך להוסיף או לא צריך להוסיף.
זאת אומרת, הוא תמיד יראה נתון.
הוא יראה נתון רציף, כל שעה הוא יראה נתון. עכשיו, יותר מזה, המערכת שלנו היא מערכת לומדת. המערכת שלנו גם יודעת לתת לחקלאי, שוב, אני חוזר רגע לעולם הרכב. כרגע אני מחבר אותך לספידומטר, שעד היום נסעת בלי ספידומטר. ראית שלטים על הכביש ולא ידעת באיזה מהירות אתה ביחס לשלטים. והיית בעלייה והיית בירידה ולא ידעת כמה גז ללחוץ.
אוקיי.
ועכשיו אני נותן לך מעבר לספידומטר, שנותן לך כבר את האפשרות לשלוט סוף סוף על בסיס מידע מדויק, אני נותן לך גם בקרת שיות.
אוקיי.
זאת אומרת, אתה תגיד לי, אני רואה עכשיו 90, אתה תלחץ על הלחצן, אני רוצה להיות ב-90, ואני אדאג שלא תחרוג מ-90, בין אם זה עלייה או ירידה או מישור, אתה תהיה ב-90.
החיישן שלכם הוא טייס אוטומטי לכל דבר.
אנחנו קוראים לו אוטו-אגרונומיסט. כן, הוא אגרונום אוטומטי.
היינו ברכב, ולשם זה הולך. עכשיו, אוקיי, מדדת את, את היובש של הקרקע או את הלחות של הקרקע?
גם.
גם. מה זה
אנחנו עושה? אנחנו מודדים הרבה מאוד פרמטרים, אבל אנחנו מודדים באופן ישיר.
רגע, רפי, אני רוצה לדעת איך אתה מודד. אתה לוקח חתיכת קרקע?
אני לא, לא, אני שם רגש בקרקע. כן. אני, הרגש מתנהג קצת כמו צמח. אוקיי. הוא סופח נוזלים ביניקה. והוא לקח עכשיו טיפת נוזל. אני לא מפריע למאזן הנוזלים סביב בית השורשים, כי אני לוקח טיפה ברמה של מיליליטר.
לא עושה הרבה.
ואת הטיפה הזאת אני מעביר דרך מערכת שעושה אנליזה ספקטרלית לתמיסה.
למטה כבר? למטה עוד?
למטה, בקרקע. כן. מה שעושים היום, אגב, זה שלוקחים דגימות קרקע, הולכים למעבדה, מפרקים את זה, ושם עושים את כל זה.
כן, אבל אז לא לוקחים את זה מבית השורש.
ולא לוקחים את זה כל שעה.
כן.
לוקחים את זה פעם בשבועיים, עיין ערך הבזבוז. אני לוקח את זה בבית השורשים, ומתחת לבית השורשים, במקביל עם שני צינורות ספיחה כאלה.
אוקיי.
ואני יודע להגיד לך, יש לי בבית השורשים X, ומתחת לבית השורשים 0. אוקיי. למה 0? כי ה-X זה בדיוק מה שהצמח צריך. וכל מה ששמתי בקרקע עכשיו, was uptaken, נשאב על ידי הצמח.
זאת אומרת שברגע שיש לך X פלוס 1, אז זה מסוכן.
אז 1 יגיע.
1 יגיע.
למטה, כן.
לא, זה אם אתה מחייל אותו לשם. אבל אם יש לך יותר ממה שאתה קובע לו, אז זה כבר מסוכן מבחינת החלחול לתוך האדמה.
זה לא מסוכן, זה עובדה.
זאת עובדה, בסדר, אוקיי. זה פחת דשן, בוא נקרא לזה ככה.
זה פחת דשן.
אוקיי. עכשיו, הוא מקבל נתון כזה פעם בשעה, ואז הוא צריך לפי זה לדעת איך להתנהג. זה אומר שהוא יכול לחבר את זה גם, בוא נגיד, לאלגוריתם שיושב במערך בקרת השקיה ולפעול באופן עצמאי.
נכון.
אז איפה אתם עומדים עכשיו?
אנחנו כרגע בשלב של סגירת המערכת, שתדע להתממשק למערכות השקיה קיימות, למערכות ניהול דישון והשקיה קיימות.
אוקיי.
ואנחנו נדע לתת לו את הנתונים שיהפכו לפקודות בתוך המערכת, לתפתח מדשנת, תסגור מדשנת. תדשן עכשיו, אל תדשן עכשיו. במחזור הזה רק תשקה בלי דשן, במחזור הזה תשקה עם 20%, במחזור הזה תשקה עם 5%.
ולא טיפה יותר מדי עבודה לחקלאי? כי אני אגיד לך למה.
כי המערכת עושה, לא הוא.
או, זהו, בדיוק. כי אני רוצה לדעת אם המערכת כבר יודעת בעצמה, אוקיי, אתה אומר לו תפתח, אז היא גם יודעת לפתוח. זה בסופו של דבר עברת פקודה.
המערכת תדע לדבר או לתפקד, לתקשר עם מערכות ניהול השקיה, זה התקשורת לא תהיה ברמת העברת מידע ומישהו באמצע צריך לסובב ברז, אלא ברמת פיקוד.
אני הייתי רגוע דווקא במקרה הזה, כי אתה יודע, ברגע שאתה יוצא מהחיישן, אז אתה רואה. עכשיו, כשאתה עושה את המדידה הזאת, אמרת שאתה עובד שם עם ספקטרום, עם מערך ספקטרלי, זאת אומרת, אתה מקרין על הרסיס נוזל שלקחת, ובוא, תתרגם לי את הצבעים שהוא רואה. הוא רואה אדום, הוא רואה כחול, הוא רואה...
אנחנו לא רואים צבעים, כי אנחנו עובדים
לא, זה בסוף.
באורכי גל ספציפיים, שזה בעצם צבעים ספציפיים, אבל אנחנו לא רואים אותם. מה שאנחנו רואים זה בליעה. אם שידרתי אחד, וקיבלתי בקצה השני, ברסיבר שלי, קיבלתי 0.7, אני יודע שהתמיסה בלעה 0.3. ולא חשוב כרגע מה המקדמים או מה הפקטור.
זאת אומרת, אתה רואה סימנים דיגיטליים בעצם.
אני רואה סימנים דיגיטליים של אובדן אות, של בליעת אות. הקושי עד היום היה שבליעת האות נובעת מכל המזהמים שיש בתמיסה, שחלקם זה הדשנים או הניטרטים, וחלקם זה מזהמים אחרים, למשל מה שנקרא DOC, Dissolved Organic Carbons, שזה מזהמים שיש בקרקע והם לא בהכרח מזהמים, הם גם חלקם חיוביים, חלק מתהליך ההתחדשות של קרקע.
אוקיי.
ואי אפשר היה להפריד ביניהם, כי לשניהם יש מקדמי בליעה די דומים. מה שאנחנו הצלחנו לפתח זה אלגוריתמיקה מאוד מורכבת, שיודעת להפריד בין השניים, ובעצם את הסופר פוזיציה של בליעה שנובע משניהם, אנחנו נדבר להפריד לשני מרכיבי בליעה.
כמה זמן חי חיישן כזה בקרקע? כי כדי, אוקיי, הוא יודע לעשות ספיחה, אבל אז הוא צריך להיות מאוד עדין. זאת אומרת, אם אתה מוציא אותו אחרי הגידול, יש סכנה שחלק ממנו יישאר שם.
לא. אנחנו, החיישנים שלנו כבר עברו ניסויים ותהליכי מחקר וניסויים למעלה מ7-8 שנים.
והם
עדיין עובדים. הוא רב פעמי, אנחנו גם, המיקומים שלו בשדה יהיו כאלה, שאחד מהשניים, או הם יהיו צמודים לחיישנים אחרים, טכנולוגית, אלה שמודדים לחות למשל, או אלה שמודדים טמפרטורה, וגם זה יש לנו בתוך המערכת, כי נתון ניטרט לבד זה לא נתון סטנד אלאון, זה לא נתון שבעזרתו בלבד אתה יכול לקבל החלטות. אתה צריך לראות את כל התמונה הגדולה. ניטרטים ומלחים ולחות וגם פרדיקציית מזג אוויר, כי אתה יודע אם תשקה או לא תשקה לפי מזג האוויר. אתה לא, ביום גשם אתה לא מדשן דרך מערכת ההשקיה שלך, יורד גשם גם ככה. Mm-hmm. אתה צריך את כל זה לשקלל בתוך המשוואה ולראות מה אתה עושה עם עצמך.
רפי לוי, תשמע, אנחנו עוד יכולים לשאת פה ולדבר הרבה, כי אתה שם לב שהחיישן הזה מסקרן מאוד, אבל נעלת להסתפק בכך. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? מפרץ אילת יכול לשמש כבית חולים לאלמוגים שעומדים בפני החדה.
השוניות האלמוגים כאן הן עמידות יותר בפני עליית הטמפרטורות, התחממות הגלובלית, שגורמת לבליצ'ינג, שזה בעצם מוות לשוניות האלמוגים. היום כבר מדברים על 50% משוניות האלמוגים בעולם שעברו בליצ'ינג, והמספר רק ילך ויגדל, ומדברים שעד 2050, אם ההתחממות תמשיך כמצופה, שישארו רק 10% מהאלמוגים.
חומר תחזוקה לגוף שמופק בהשראת סרטנים כחולים.
הם פשוט בונים שריון פי 10 יותר מהר מאשר כל סרטן אחר. לוקח להם 3 ימים במקום חודש. הם בונים מערכת שיניים ב-24 שעות.
ואיך הופכים היישובים הכפריים ליישובים במאפיינים עירוניים?
מרחב הגיאוגרפי המצומצם וגם גודל האוכלוסייה הלא גדול, כן, אבל הגדל... בקצב שהוא מהיר יותר מאשר רוב המדינות, ודאי מדינות המערביות, כן, ה-OECD וכו', נוצר מצב שיש הבחנה שהיא הרבה פחות מובהקת בין כפר לבין עיר, ויש כאן איזשהו מצב שאני מגדיר אותו כסוג של עיר מדינה, כן?
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.